שלום, אתם בפודקאסט האינטרסנטים של דה מרקר, היום יום שלישי, באולפן אנחנו איתן אבריאל וסמי פרץ, שלום לך סמי, התגעגעת אליי?
בהחלט התגעגעתי, איפה בילית כל הזמן הזה? שחית באיזה חוף, נפשת, מה עשית בדיוק?
לא זה ולא זה, נסעתי, הייתי בארצות הברית, נסיעת עסקים, כמו שאוהבים להגיד בישראל.
עשית עסקאות ענק?
במקרה שלנו, עסקי העיתונות. פגשתי לא מעט אנשים מאוד מעניינים בוושינגטון ובניו יורק, בתחומי המדיניות הממשלתית האמריקאית, בעיקר בתחומים של הגבלים עסקיים ושל ריכוזיות ושל מונופולים וכן הלאה. אנחנו נכתוב על הדברים האלה ונפרסם אותם יפה בהרחבה בכל הפלטפורמות שלנו.
איך ארצות הברית בימים אלה? קורונה לא קורונה?
אז תראה, באווירה הכללית יש תחושה, לפחות בערים שבהם ביקרתי, ניו יורק, שיקגו, וושינגטון, שבוא נקרא לזה 80% מאחורינו, פחות או יותר. האווירה ברחובות זה של אחרי הקורונה, גם בתקשורת מתחילים כבר לדבר על אחרי הקורונה, אחרי הגל הרביעי. לא שאנשים הסירו את המסכות לחלוטין, אבל למעט האקט הזה, קצת כמו אצלנו, של לשים את המסכה ב... אתה יודע, בשתי דקות שאתה מגיע מהרחוב שלא היה לך מסכה, אתה עומד ליד המערכת בבית הקפה או במסעדה, ואתה שם את המסכה, ורגע שמושיבים אותך ואתה נכנס, אתה מוריד שוב את המסכה, כי שם מותר, כי הרי אתה אוכל. אז הרבה מאוד אנשים ברחובות, בחלק מהערים הללו, האווירה, אפשר להגיד שניו יורק חזרה, אפשר להגיד ששיקגו חזרה, וושינגטון קצת יותר רגועה, אבל ממילא היא יותר רגועה מכל מיני סיבות אחרות, שוושינגטון זה עיר של אנשי יחסי ציבור ושל לא ביסטים, ובמסגרת הזה שכבר לא עובדים מהמשרד, אז הם פחות נמצאים בעיר, פחות בתוך המשרדים, יותר יושבים איפה שהם יושבים, בבית וכן הלאה, ומגיעים לעיר רק לפגישות מדויקות.
וושינגטון היא ידועה כעיר שמערכת הרבה מאוד כנסים בינלאומיים וכדומה. העבירו הרבה מאוד מהכנסים האלה לפעילות פשוט וירטואלית. לא צריך לעלות על מטוס, לא צריך להצטופף עם אף אחד, לא צריך להצטופף באולמות, לפחות בשנה הזו, אני לא יודע מה יקרה בשנה הבאה. הכל וירטואלי, הכל זמין ברשת.
לגמרי, אתה יודע, כל הכנסים הגדולים. היה בשבוע שעבר, לא יאומן, המפגש השנתי של קרן המטבע הבינלאומית ושל הבנק העולמי. פעם זה היה חדשות חשובות, זה היה פותח...
אלפי אנשים היו מגיעים לשם
מכל העולם. פותח את המהדורות, שום דבר. זאת אומרת, זה קרה, וזה קרה וירטואלי, וזה קרה באינטרנט, ולא קרה שום דבר מיוחד, ובקושי דיברו על זה. יכול להיות שאותו דבר יקרה עם כנס דבוס שבוטל כבר שנתיים. אבל תן לי להגיד לך בכל זאת מה מדברים שם בוושינגטון ובחלונות הגבוהים. הם מדברים שם וזה לא בטוח כמה זה הופנם כאן בישראל, שהדמוקרטים הולכים להפסיד בגדול מכאן ועלה. הם הולכים להפסיד בבחירות, מה שנקרא...
אמצע קדנציה.
אמצע קדנציה ב-2020 שנה, מה? 2022. ואז הם יאבדו את הרוב שיש להם כרגע בקונגרס, והם הולכים כנראה, אולי, ככה זה התחושה, להפסיד גם את הבחירות לנשיאות ב-2024, כולל אפשרות לא יאומן של חזרה בכל הכוח של דונלד טראמפ.
כן, טוב, זה אנחנו צריך לחכות עוד הרבה מאוד שנים כדי לראות, אבל כרגע באמת אולי אלה התחושות, כי ביידן אולי עוד לא דלבר כמו שצריך. תשמע, פה אצלנו מחירי הדירות מקים שמות, בזמן שנעדרת הם טיפסו בעוד 1.2%. שיעור העלייה בשנה האחרונה, 9.2%, זה השיעור העלייה הכי גבוה מאז 2013.
ו-15% מתחילת 2019,
כן. זאת אומרת... כן, ודאי, אפשר לבוא ולהגיד, זה הממשלה הקודמת, וזה באמת נכון, ההתנהלות שלה וזה, אבל אני חושב שגם לממשלה החדשה יש רשלנות תורמת, שנובעת משתי סיבות. אחת, בקווי היסוד שלה, לא מופיעה הורדת מחירי הדירות, או אפילו, אתה יודע, לנסיון איכשהו לבלום אותם ולהשאיר אותם. הם רק מדברים על ריסון הבלימה, ריסון העלייה המהירה במחירי הדירות. כלומר, מבחינתם שזה יעלה בכמה אחוזים זה בסדר. והסיבה השנייה, שזה עוד יותר גרוע, באים שרים כמו זאב אלקין והילד שקד, ואומרים, מחירי הדירות ימשיכו לעלות, ימשיכו לעלות, ימשיכו לעלות. וכשבאים שרים בממשלה, וכשאתה רואה את קווי היסוד, ואתה רואה שכל הדקלרציה אומרת, זה ימשיך לעלות, אז השוק אומר, טוב, אף אחד פה לא מתכוון לרסן אף אחד, לכן זה אומר שהמחירים רק יעלו.
ואני שומע שיש גרסה חדשה של העניין הזה, עכשיו כבר אומרים, מחירי השכירות יתחילו לעלות, זאת אומרת, כאילו שלא מספיק לנו שמחירים, מחירי הקנייה והמחירה יעלו, אז מודיעים לנו אותם אנשים שאוטוטו תתחילו להתכונן, אם אין לכם דירה, לשלם יותר גם על השכירות.
כן. אז פה זה באמת בעיה, ומנסים להגיע פה לאיזושהי נוסחה של אולי להעלות קצת את המס על משקיעים בדירות, להעלות את המס על דירות Airbnb, לטעמי מעט מדי, מאוחר מדי, ובעיקר, אם זה לא מלווה בתוכנית מאוד מאוד רחבה להגדלת היצע ולסחירות ולרכישה ולבנייה וכולי, אז באמת יהיה פה קשה לראות בשורה למי שרוצה לקנות דירה.
תגיד לי, כמישהו שעוקב אחרי זה בצורה די קרובה, איך זה שיושב ראש האופוזיציה, בנימין נתניהו, שתוקף את הממשלה, ובצדק מבחינתו כיושב ראש אופוזיציה, התפקיד שלה גם לעשות את החיים קשים לממשלה, תוקף אותה על כל דבר, אבל לא מדבר על הנושא של הדיור שכואב לכל כך הרבה אנשים.
כי הוא יודע
ולבייס שלו באופן ספציפי.
נכון, כי הוא יודע שאם מחירי הדירות הוכפלו בעשור האחרון, בכל התקופה הזו, כמעט בכולה, הוא היה ראש הממשלה. נכון שהוא לא התעסק מזה ישירות, הוא השאיר את זה לשרי האוצר שלו, אם זה היה כחלון, ואם זה היה יאיר לפיד, או לשרי השיכון שעבדו פה. זה לא, הוא לא באמת נתן את דעתו על הדבר הזה, ואתה יודע מה, זה מאוד מטריד, משום שב-2011, כשהייתה מחאת הקיץ ההיא, הטריגר היה מחירי הדירות, יצאו, הקימו עלים ברוטשילד, וניתן היה לצפות שמשהו מהדבר הזה יחלחל, שהוא יסמן את זה כמטרה. הרי זה לא דבר שאתה אומר, יש פה איזו בעיה אידיאולוגית, יש פה ימין, יש פה שמאל, יש פה איזשהו משהו שמפריע לך לבוא ולייצר פתרונות ארוכי טווח, והוא לא הצליח לייצר את הפתרונות האלה. לכן הוא יודע שאם הוא רק יכוון את האש למחירי הדירות, יגידו לו, טוב, נכון, המחירים הוכפלו, אבל מתוכם 98% על ראשך.
זה דבר אחד. דבר שני, גם אין לו פתרונות. זאת אומרת, הוא הוכיח שאין לו פתרונות בקדנציה שלו במשך 10 שנים.
נכון.
הוא גם רואה את הממשלה הנוכחית ויודע שאין שם פתרונות. אפילו אם הוא באיזושהי קונסלציה כזאת או אחרת, שנה, שנתיים מהיום, הוא יחזור לשלטון, הוא לא רוצה שישארו ברשת הקטעי וידאו שבהם הוא תקף את הממשלה על מחירי הדיור, מכיוון שאז יבואו אליו בטענות ויגידו לו למה אתה לא עושה שום דבר, או לחלופין, למה המחירי הדיור ממשיכים לנסוע גם אצלך בסיבוב הזה שלך.
בהחלט. טוב, אז יש לנו עוד כמה עניינים אחרים, ואם כבר מדברים על ארצות הברית ועל פייסבוק ועל הרשתות החברתיות, אז גם בישראל, בזמן שנעדרת מכאן, מנסים להתמודד עימן, הפעם זה שר המשפטים גדעון סער, הוא הקים ועדה שתבחן את הרגולציה על חברות הטכנולוגיה הבינלאומיות ובעיקר על הרשתות החברתיות. אז ראשית, זו לא הוועדה הממשלתית הראשונה שמוקמת בנושא הזה, לאחר שגם שר התקשורת יועז הנדל הקים ממש לאחרונה ועדה דומה. ושנית, השאלה היא, מה בכלל יכולה לעשות ועדה מקומית ישראלית כנגד חברות זרות כמו פייסבוק, טוויטר או טיק טוק? ואנחנו נברר את הסוגיה הזאת עם אחת מחברות הוועדה, דוקטור לירז מרגלית, שהיא מרצה במרכז הבינתחומי בהרצליה, וגם כותבת תורים בנושא, בין השאר גם בדמרקר.
בינתיים, אם אתם מסתובבים בעיר תל אביב ורואים את בתי הקפה מפוצצים, אולי כי ישראלים רבים לא נסעו בשנה לחול, ולכן אתם בטוחים שבעלי בתי הקפה מדפיסים עכשיו כסף, אז תחשבו שוב. המציאות היא שגם לאחר הפתיחה מחדש של המשק, הקורונה חשפה את הבעיות במודל העסקי של רבים מבתי הקפה, ועתה הענף מנסה להמציא את עצמו מחדש. עדי דוברת, כתבת השיווק שלנו, תסביר את הפער בין מה שאנחנו רואים לבין המציאות הכלכלית, והנה אנחנו מתחילים.
שלום לדוקטור לירז מרגלית.
שלום שלום.
מרצה במרכז הבינתחומי בהרצליה, בעלת טורים אצלנו בדמרקר, ובכלל מומחית בענייני רשתות חברתיות, בעולמות הדיגיטל. אז שר המשפטים גדעון סער הקים בשבוע שעבר ועדה שתבחן את הרגולציה על חברות הטכנולוגיה הבינלאומיות, בראשן רשתות חברתיות. את באמת עוקבת אחר הנושאים האלה הרבה מאוד שנים. קודם כל, מה אומר כתב המינוי של הוועדה? את חלק מהוועדה הזו, כמובן, בראשה עומד מנכ"ל משרד המשפטים ערן דודי. מה אומר כתב המינוי שלכם?
אז נתחיל מכתב המינוי, ובאמת כתב המינוי הוא מאוד מאוד רחב. מה הכוונה רחב? הכוונה היא שאנחנו נעסוק בסוגיות כמו פייק ניוז, כמו סוגיית הפרטיות, או מה שאני אוהבת לכנות משבר הפרטיות הסמוי. אנחנו גם נעסוק בנזקים שנגרמים, גם לצעירים, גם לבני נוער. אנחנו גם ננסה לבוא ולתת המלצות להורים, מה כדאי, מה לא כדאי מבחינת חשיפה. וגם ננסה להבין בעצם את תפקידן של הרשתות החברתיות בכיתוב, בפילוג, בכל מה שקורה לחברה שלנו.
עד עכשיו כל מה שהזכרת זה בעיות גלובליות, זה לא בעיות ישראליות מקומיות.
בהחלט, אנחנו מתעסקים עם בעיות גלובליות, אבל בסופו של דבר כרגע אין רגולציה בכלל על האינטרנט. אם אני אקח לדוגמה את הרגולציה שעשו על חברות הסלולר, אז זה גם בעיה גלובלית, אבל בעצם כל מדינה רשאית להחליט לעצמה מה מותר ומה אסור. ובאותו אופן אנחנו רוצים רגע להסתכל על הפייסבוק, על האינסטגרם, על טוויטר, על הרשתות החברתיות, כן באספקט המקומי, ולבחון מה זה עושה לנו ומה נכון לנו, מדינת ישראל והציבור הישראלי.
בארצות הברית, פייסבוק באופן ספציפי, והרשתות החברתיות בכלל, הם היום ממש בראש סדר החשיבות של כל הדיון הציבורי, של התקשורת, לא עובר יום, באמת, לא עובר יום אחד, שבו לא מתברר שפייסבוק שקרה עוד רובד מסוים.
מדויק.
אמרה שהיא עושה דבר מסוים, להגביל פייק ניוז כזה, פייק ניוז אחר, דברים מסחרים, מה שאת רוצה, ואז מסתבר שזה פשוט לא נכון. כל יום נבדק, וכל יום יש מחקר אקדמי או עיתונאי חדש שמגלה עד כמה הם משקרים שם. והתהליך הרגולטורי, השינוי של הרגולציה, כבר נמצא בעיצומו. כל הרשויות כבר חוקרות, וחלקן הגישו כבר כתבי אישום נגד פייסבוק. פייסבוק בעצמה מבקשת כבר, תפילו עלינו רגולציה, תעשו מה שאתם רוצים, רק שנוכל להמשיך לעבוד. אז השאלה אם במסגרת הזו, כשזוכרים שהרשתות בישראל, פייסבוק וגם האחרות, אינן ישראליות, הם לא תאגידים ישראלים, האם הוועדה הזאת היא לא כבר מאחרת את הרכבת?
תראה, אני מאוד מסכימה איתך בדבר אחד. הוועדה הזאת הייתה צריכה לקום לפני כמה שנים טובות. אני מאוד מסכימה, אבל מבחינתי כרגע טוב מאוחר מאשר אף פעם. ולמה היא לא מאחרת את הרכבת? כי מה שנכון לסנאט או מה שנכון לאירופה או תקנות ה-GDPR, זה לא בהכרח מה שנכון לנו. וכרגע, בגלל שאין מאיזושהי ועדת אינטרנט עולמית לא קיימת, אז אין לנו שום ברירה ואנחנו לא יכולים לעשות מיטו למה שהסנאט עושה, ולכן הדרך היחידה לבחון את זה עם מערכת המשפט ועם הרגולציה הישראלית היא שתקום ועדה כזאת פה, ואני גם מדברת אפילו על המלצות שאנחנו רוצים לתת להורים, לבני נוער, אפילו לשלב, לא לשלב תכנים כאלה במערכת החינוך, זה משהו שיכול להיות לסמכות רק אם תוקם ועדה פה מקומית אצלנו.
השאלה אבל אם זה יכול להיות משהו מאוד נשכני, מאוד עמוק, מאוד נקרא לזה אמיץ, או שאתם תגידו לעצמכם, טוב, אנחנו מדינה קטנה, אנחנו בקושי שבריר מסך המשתמשים בפייסבוק וברשתות החברתיות בעולם.
3 מיליארד אנשים.
ולכן הסבירות שדווקא מישראל תצא הרגולציה הכי מכבידה על הפעילות של פייסבוק, לי נראית נמוכה. את מרגישה שיש לנו את הכלים, את הידע ואת האומץ לבוא ולקבוע איזה משהו שהעולם אחרי זה יצטרך להתיישר לפיו?
אז תראה, הקונצרן הזה שאתם מעלים פה, זה היה בדיוק הקונצרן שלי, וכשערן דודי התקשר אליי ושאל אותי אם אני מוכנה להיות חלק מהוועדה, זה הדבר הראשון ששאלתי אותו, והוא בא והבטיח לי שהוועדה הזאת יצריכה להיות דווקא במשרד המשפטים, כדי שיהיו לה סמכויות האכיפה הכי רחבות שיכולות להיות. עכשיו אני מבינה את הסקפטיות, אבל אני חושבת שנמצאים בוועדה הזאת אנשים נחושים, אנשים שהם מומחים בתחומים האלה, ואני אעשה את כל מה שיכולתי לעשות כדי לדאוג שלוועדה הזאת יהיו גם שיניים.
אוקיי, אז בואי תני לנו איזשהו סוג של ציר שעליו נמצאים ההחלטות או ההגבלות או הרגולציה החדשה שוועדה כמו שלכם עשויה בסופו של דבר להטיל. אני מדבר על פייסבוק כי בסופו של דבר היא 80% מהבעיה, אבל אנחנו מדברים על כל הרשתות החברתיות במידה רבה. ותני להגיד שהדברים שאמרת עד עכשיו, שהמלצות להורים, זה לא הדבר המרכזי שישנה את הדברים.
זה לא הדבר.
כי אנשים יודעים היום שיש בעיה עם העניין הזה, ובפועל כמעט בלתי אפשרי או מאוד קשה לפקח על ההתנהגות של ילדים וצעירים, מה הם עושים בפועל עם הסלולר שלהם.
נכון, אני רוצה להתחיל מהמשפט האחרון שלך, איתן. אנשים יודעים שיש בעיה, אבל הם לא מודעים לעומק הבעיה. אנחנו חיים בסוג של משבר פרטיות, ולכן אני חושבת, לפחות מהאג'נדה שלי, שגם להעלות מודעות לזה שאין לנו שום רצון חופשי, לזה שלי מראים תכנים אחרים מאשר לך, זה שהם בעצם אוספים עליי מידע, ומתוך המידע הזה אני למעשה מוצר שהם לא מסתכלים עליי בתור יותר ממוצר שצורך תכנים, אז אני חושבת שלזה כן צריך מודעות. אבל לשאלתך, לטענתי, אנחנו צריכים רגע לבוא ולהחליט מה קורה במדינה שלנו. עכשיו אני רוצה באותה נשימה להעלות את הביקורת, ביקורת שאני חטפתי באופן אישי וגם הוועדה הזאת חטפה, וזה הפיל בחדר, ובואו נשים אותו רגע על השולחן. הטענה היא שהוועדה הזאת זה סוג של סתימת פיות לימין. זה איזשהו משפט שחוזר על עצמו. אז אני חייבת לבוא ולהרגיע שאין פה שום כוונה לרגולציה של מידע ושום סתימת פיות, אבל באותה נשימה אני רוצה לבוא ולומר שפייסבוק, גם אם הצעד הזה נתפס נכון או לא, היא לא זו שתחליט אם טראמפ או ביבי, או כל בן אדם אחר יפרסמו או לא יפרסמו, לא לה, לא למרק צוקרברג, לבוא ולקבל את ההחלטות האלה, לא כשאנחנו מדברים על נציגי ציבור, נבחרי ציבור שלא נבחרו בהליך דמוקרטי, אבל הם למעשה שולטים על סדר היום שיש ברשתות החברתיות, כי השיח למעשה מתנהל בעיקר בארץ בפייסבוק ובטוויטר, ואני חושבת שאנחנו צריכים לנהל את השיח הזה. אני רק רוצה ככה לסבר את האוזן עם נתונים מעולם אחוז הכיתוב והפילוג פה, הימין והשמאל, לא היינו כל כך מפולגים, ואני חושבת שאנחנו חייבים להתחיל בזה ולשים לזה סוף. עוד דוגמה זה המתנגדי החיסונים, לא הייתה יכולה להיות להם כל כך הרבה עוצמה,
יפה, אז בואי נדבר שנייה על מתנגדי החיסונים. אחד הדברים שעולים מהתחקירים בארצות הברית, זה שאם איכשהו יש איזשהו מאמץ, גם למרית עין, לסנן החוצה תכנים שמלבים את מתנגדי החיסונים באנגלית, כן. אז פייסבוק או לא יכולה או לא רוצה להשקיע את הכסף, אבל בפועל עושה את זה עוד פחות בשפות אחרות, מן הסתם גם בעברית. אם איכשהו לא נעים להם שזה באנגלית יצא, בעברית הם די מזלזלים בעברית. העניין הזה, ואנחנו ראינו את זה לפני כמה שבועות היה מקרה שבו יש את התקשורת לשעבר, אושרת קוטלר העלתה איזשהו פוסט שמתנגד לחיסונים, או לפחות מבקר אותם, פוסט לא הוסר, ורק אחרי שאנחנו, אני במקרה הזה, פרסמנו איזשהו מאמר בנושא הזה, אז פתאום מישהו החליט בפייסבוק להסיר
את
העניין הזה. זאת אומרת, רק שכתוב בעיתון אצלנו, ואולי במקומות אחרים שיש בעיה, אז פתאום איזשהו מישהו בישראל קופ וזה. אז השאלה, קודם כל, האם אתם יודעים ומכירים ומבינים את המנגנון שפייסבוק עובד בו בארץ? האם תזמינו את פייסבוק לשימוע? האם תזמינו את מרק צוקרברג לשימוע גם בישראל מול הוועדה שלכם, כמו שהוא נאלץ להגיע לוועדות אחרות בארצות הברית, כדי שלפחות בשלב ראשון נדע בכלל איך כל הנקניקייה הזאת היא מתבשלת?
תשובות לכל השאלות שלך הם כן. אנחנו קודם כל לא יודעים איזה תכנים עוברים סינון. אנחנו כיום, ונגעת בדיוק באחת הנקודות הכי רגישות שיש, אנחנו לא יודעים מה מדיניות הסרת התכנים, מה המדיניות, מה נחשב פייק ניוז ומה לא. עכשיו, פייסבוק בצורה, בכוונת מכוון, מאוד משתדלת להישאר מאוד וייג, מאוד עמומה לגבי מה עובר סינון ומה לא. ואנחנו רוצים לבוא ולהגיד שאצלנו, במדינה שלנו, לנו יש את הזכות לבוא ולראות, ואנחנו רוצים את השקיפות הזאת, לראות מה עובר סינון, מה לא עובר סינון, ואנחנו רוצים יותר מזה, לקבוע, בדיוק כמו שאתה עשית עם אושרת קוטלר, אז אם אתה לא היית עושה את זה, זה כנראה לא היה נעשה, וזה חורה לנו, ואנחנו רוצים שזה יעשה בצורה אוטומטית, ולא רק בגלל שעיתונאי מאוד חרוץ, שם לב שיש פה איזשהו טעם לפגם.
כן, לירז, מבין כל העוולות שפייסבוק מעוללת, אם זה פייק ניוז והכפשה והסתה, כלומר היא לא מעוללת, אבל היא הפלטפורמה שדרכה כל הדברים האלה קורים, אם היית צריכה את להתעקש על דבר אחד בוועדה הזו שהוא יערג ובל יעבור, מהניסיון שלך, מהו הדבר הזה שבו את אומרת, זה חייב להיכלל בהמלצות?
אז מבחינתי זה אותו אלגוריתם הזה, שלמעשה כל מה שהוא עובד עליו, בבינה מלאכותית, שמנסה לבוא ולהבין איזה תכנים יעוררו הכי הרבה קשב. ובאמת, אחד המחקרים שנעשו לאחרונה מצא שהתכנים שמעוררים הכי הרבה קשב זה תכנים שיש בהם זעם, שיש בהם קריאה לפעולה, שיש בהם קריאה להתקוממות. ולי מאוד כואב המצב הזה שנעשה הרבה בגלל הרשתות החברתיות. ואת זה, אם הייתי יכולה, הייתי מספיקה, ואני חושבת שלאנשים יש זכות לדעת שעושים עליהם מניפולציות.
אבל את יודעת, את קוראת לזה מניפולציה ומה מעורר הכי הרבה קשב. במקרה אתמול יצא לי להסתכל כמה מתוכניות האקטואליה בטלוויזיה, טקס הזיכרון ליצחק רבין, וראיתי שחלק גדול מהעיסוק של התוכניות האלה היה בשאלה למה ביבי לא בא, ומי השם, ומי הקורבן האמיתי של רצח רבין. כלומר, אף אחד לא דיבר על פועלו של רבין, דיברו רק על ההיעלבויות, על ההתקרבנות, על חילופי האשמות.
על מה שמושך את הכסף שלנו, נכון.
כלומר, גם התקשורת הממוסדת, כבר אני לא יודע מי התחיל עם זה, כן? אבל גם התקשורת הממוסדת אוהבת ללכת למקומות האלה, ולא לשיח יותר, נגיד, מעמיק, רציני, שלא עוסק בכל הנושא הרגשי, אלא בנושא הענייני, בסוגיות עצמן.
בהחלט, גם התקשורת הזאת רוצה, הקלאסית נקרא לה ככה, מתעסקת ברייטינג ובקליק בייט, אבל יש הבדל מאוד מאוד משמעותי סמי, וההבדל הוא כזה. כשאתה נכנס לפייסבוק, אז פייסבוק, אתה לא מהאנשים שמפרסמים הרבה, אבל פייסבוק למעשה מנטרת כל מיני מידעים, כמו כמה זמן אתה מחליף פרופיל ובאיזה מילים אתה עושה שימוש, והיא יודעת לבוא ולהחליט האם לשים לך תכנים שיגרמו לך למצב רוח טוב או מצב רוח רע. כלומר, כל מה שאני אומרת זה לא אגדה אורבנית, זה דברים שהתגלו. פייסבוק כל הזמן מנטרת את המידע, ולכן מה שהיא יודעת לעשות זה בדיוק מה שהיה פה בקיימברידג' אנליטיקס, זה היכולת לבוא ולתת לך תכנים שישפיעו עליך, על תכונות האופי המסוימות, על הרגישויות ועל המוטיבציות שלך, ולכן זה שונה מאוד מהתקשורת הקלאסית, וזה שונה מאוד משלט חוצות באיילון, כי למעשה כל אחד מאיתנו מהווה מושא לתרגות, והמידע שיש לפייסבוק עלינו זה יותר ממה שההורים שלנו מכירים אותנו, וכל זה הוכח, ולכן אם אני מכירה אותך כל כך טוב, היכולת שלי להשפיע עליך היא הרבה יותר משמעותית מאשר היכולת שלי לפנות למכנה המשותף הנמוך ביותר.
יש עוד הבדל בין, איך אמרת, שלטי חוצות, ערוץ 12 או מה שזה לא יהיה, לבין פייסבוק, וזה הסטטוס המשפטי. אם מישהו לא מרוצה או חושב שהוא נפגע מפרסומים של כלי התקשורת, הוא יכול לתבוע, אכן יש תביעות, זה יכול להיות תביעת דיבה, זה יכול להיות תביעות מסחריות אחרות, ואפשר לעשות משהו, ובכל זאת מופעלים פה איזונים ובלמים מסוימים. בפייסבוק, החוק האמריקאי, סעיף 230 לחוק האינטרנט האמריקאי, 1996, אני כבר מזמר את העניין הזה, פותר את פייסבוק ואת הפלטפורמות האחרות.
והיא אותה רק פלטפורמה.
כאילו שהיא חברת טלפון ואין לה שום אחריות לגבי התוכן שעובר בתוך הצינורות הללו במרכאות. האם משרד המשפטים, וזה בדיוק המשרד המתאים, מוכן ללכת ולבחון שוב את העניין הזה, ולבוא ולהגיד, סליחה, די, לא מספיק, במדינת ישראל, תכנים בפייסבוק שווים לתכנים ב... סליחה שאני אומר, וואלה, מקו... דמרקר הארץ.
אז התשובה היא בהחלט כן, משרד המשפטים מוכן לפתוח למעשה את כל החוקים שנחקקו, הוא מוכן לבוא ולהסתכל על זה בראייה מחודשת, הוא מבין שהיום אנחנו לא ב-96, וההבדל הוא שהיום יש לנו הרבה יותר מידע גם על הנזקים, גם על מה שמתחולל, גם אתה הזכרת את מחקרי הוול סטריט ג'ורנל שנחשפו ואנחנו לא עיוורים אליהם, לכן הוא מוכן לנקוט בכל הצעדים הדרושים, כדי שאנחנו למעשה נחזור לחוות מידע שהוא איכותי, וכשאנשים חשבו שפייסבוק תבוא בהבטחה להיות כיכר העיר, להחזיר אותה להיות כיכר העיר, כי היום זה המקום הראשון שבו אנשים מתעדכנים, וחשוב שהמידע שהם יחשפו אליו יהיה מידע איכותי ואמין. אז כן. התשובה היא לחלוטין כן.
אז זהו, אז תנאי בסיסי באמת להצלחה של הוועדה שלכם, זה שההמלצות שלה יהיו אמיצות, אבל זה תנאי לא מספיק, אנחנו צריכים שגם הדרג הפוליטי שבסופו של דבר יצטרך לאשר אותם, גם הוא יהיה אמיץ ולא סתם רק ייהנה מההתעסקות הזו איזה שנה עם הרבה מאוד כותרות בעיתונים.
ויעשה וי על הוועדה.
בדיוק, ויגיד טוב, הלאה. אז תודה רבה, דוקטור לירז מרגלית.
תודה, תודה.
תודה רבה, שמחתי.
שלום לעדי דוברת.
היי.
כתבת השיווק שלנו, מי שמסתובב בתל אביב, במרכז תל אביב, הרבה פעמים בשבועות האחרונים רואה את בתי הקפה מפוצצים, קשה למצוא מקום. כמו כל ישראלים, אנחנו מתיישבים בבית קפה ומתחילים לחשב עבור בעל הבית, כמה אנשים יושבים, כמה הם משלמים בכל משמרת, ואנחנו מתרשמים שהם עכשיו מדפיסים כסף, ואת באה ומבהירה, זה לא נכון. להפך, יש משבר בבתי הקפה, תסבירי לנו למה.
תשמע, מרכז תל אביב זה לא כל ישראל, ומה שאנחנו רואים זה שמי שבעיקר נהנות ומלאות ומוכרות בכמויות גדולות, אלה המסעדות. בעצם אנחנו מסתכלים בהוצאות בכרטיסי האשראי של הישראלים, אנחנו רואים שהמסעדות באמת מכניסות לכיסן עשרות אחוזים יותר, 30-40 אחוזים יותר לעומת לפני הקורונה, ובעצם מי שלא נהנים מכל זה, אלה בתי הקפה.
בבתי הקפה אנחנו יודעים שפשוט נסגרו הרבה מאוד בתי קפה תוך כדי קורונה, אגב, כולם במקומות מאוד מרכזיים. כן.
אבל בעצם הקורונה היא באה והיא הייתה איזשהו זרז לבעיה שהייתה בענף בתי הקפה כבר קודם. היא בעצם חשפה את הענף הזה במערומיו. בעצם זה מדובר בענף שהוא כבר לפני הקורונה היה רווי, שיש לו איזשהו מודל שהוא מאוד מאוד טוב לבעלים של הרשתות מלמעלה, כל הבעלים של קפה וגרג ולנדבר, ומשלמים להם עמלות, והוא הרבה יותר מסכן את הזכיינים. ובעצם אין להם גם איזשהו, איך נקרא לזה, בעצם מדובר במסעדות בזול בלי התמקצעות, לא נעים לומר, רובן הפכו להיות.
ואגב, והם לא יכולים ליהנות מהטרנד הזה של להזמין משלוחים, אנחנו בדרך כלל לא נתקשר לארומה או לגרג ותביא לנו אספרסו הביתה.
אז עכשיו אתה נוגע בנקודה, אז כל זה הצליח איכשהו להתגלגל, אמנם להיחלש ונשחקה רווחיות, אבל לא היו את הקריסות שאנחנו רואים עכשיו לפני הקורונה. למה? כי עדיין אנשים רצו יותר לבלות בחוץ ולשבת, ופחות היו מזמינים הביתה. עכשיו, בימים כמו בחודשים האחרונים, שמתקבע פה שהישיבה בחוץ היא מעבר רק 50% מההוצאות של אנשים על הסעדה, ובעצם 50% מהמחירות במסעדות הם בטייקאווי או במשלוחים, אז באמת אין כבר רלוונטיות לחוויה בעצם של הבילוי שבתי הקפה בעצם הם מכרו לנו כל השנים. כי הרי שאתה רוצה לאכול אוכל איטלקי, אתה לא תזמין פסטה מגרג, נכון? ואתה לא תזמין ארוחת בוקר ישראלית הביתה מקפה קפה, לצורך העניין. אני סתם זורקת שמות של רשתות. ולכן בעצם הם נשארו מחוץ לזה, בעוד שכל המסעדות האסיאתיות והאיטלקיות והפיצריות והאמבורגרים באמת פרחו בגלל העניין הזה. אז הם בעצם ניסו לפעמים לעשות משלוחים ולא הצליחו, וזה באמת קשל. וכרגע, ולאט לאט ככה התחילו ליפול זקנים.
בסינון הזה, בחלוקה הזאת, זה פשוט מעניין, מתי מחליטים שעסק הוא בית קפה, ומתי הוא ביסטרו, ומתי הוא מסעדה? הרי נתת דוגמה של לנדבר, מגישים אוכל חם, ויש שניצל, ויש חביתה בבוקר, ויש גם פסטה, אפילו.
אני מנסה לחשוב על זה ביחד איתך, במסעדות הרבה פעמים יש שף. משהו שעומד למעלה, משהו שאין בבתי קפה. אפשר להסתכל על האבולוציה שעברו בתי הקפה. אם פעם אנחנו מדברים על לפני 20 שנה, שהיה את קפולסקי, ש...
הוגה וקפה, כן, מקסימום.
כן, ואחרי זה היו את אספרסו בר, ואז התחילו בעצם לקום כל הבתי קפה, שעם הזמן הפכו להיות מעין מיני מסעדות. הם רצו, בעצם הציעו את כל סוגי האוכל הקיימים בערך, במחירים יותר נמוכים, את כל ה... אתה יודע, התרחבות של קפה, ולנדבר וגרג וכו. ועכשיו בעצם אין להם שום ייחוד, ואין להם יתרון בנושא הזה של המשלוחים, של הרגלי הצריכה החדשים, להפך זה חיסרון הפך להיות, והם צריכים להמציא את עצמם מחדש, כי בעצם אנחנו רואים שיותר ויותר זכיינים פושטים רגל, מעבירים את הזיכיון למישהו אחר, והם מבינים שהם צריכים באמת לעשות משהו כדי שעדיין יבואו אליהם גם עוד שנה ועוד שנתיים. אז מה שעשיתי זה שדיברתי עם בעצם הבעלים והמנהלים של הרשתות הגדולות כדי לשאול אותם מה הם מתכוונים לעשות. איך הם עכשיו יהפכו את עצמם לרלוונטיים, וזה נורא מעניין לראות.
והאם הם הולכים לשנות את מודל הזכיינות, להסתפק בקצת פחות, כדי שבאמת יהיו זכיינים שיכולים לחיות.
הם אמרו שכן, יותר לא יהיו להם, הם לוקחים את כל הסניפים, והם יותר לא גובים עמלות. אני צוחקת כמובן, המודל הזכיינות לא השתנה, הרוויחו ממנו מאות מיליוני שקלים, אני חושבת שהם כולם חיים טוב מאוד, לא הזכיינים.
אז מה הם בכל זאת
ואין
יעשו?
ואין שום סיכוי שזה ישתנה. אבל הדבר, מה שהם יעשו זה שהם ינסו בעצם למכור את הזיכיונות תחת קונספט אחר. אז עכשיו יש לנו את הטרנד המוביל. הטרנד המוביל הוא ה-to go. בעצם עכשיו כולם רוצים להיות איזה דליקטסן או לחמנינה או בייקרי, ולהציע בעצם איזושהי מחירה over the counter, מאפים כאלה ומוצרים שהם יותר איכותיים, ובעצם אפשר להם גם לא להעסיק הרבה כוח אדם שקשה להעסיק ויקר היום, וגם פחות מקומות ישיבה, פחות...
כלומר, בעצם לשכלל קצת את התפריט, שהוא לא יהיה בנאלי, שהוא לא יהיה כזה הכנה מיידית על המקום, אלא שתושקע בו קצת יותר עבודה, ואז באמת, כשאיתן יזמין מוולט, אז באמת יהיה כדאי להזמין מהם.
לא, הם לא רוצים, רוצים שתקנה הביתה, אוקיי? שתבוא אליהם ותקנה הביתה.
אוכל מוכן.
או באמת שתזמין. אז זה משהו שאנחנו רואים שהרבה רוצים לעשות. אחד כל עכשיו כולם רוצים להיות איזה בייקרי כזה או אחר, מה שעשו אר קפה ועשו רולדין, אבל הם באמת עשו את זה עם מפעל מרכזי, והם עבדו על זה שנים, ועשו את זה ככה מההתחלה, אז אנחנו רואים עכשיו את כולם רוצים להיכנס לזה. יש לנו את קפה גרג, שהם השיקו כמה סניפים שהם קוראים להם בייקרי, גם כן שהם הולכים הביתה בורקסים וכו, גם קפה. ינסו להפוך את הסניפים
ארומה משלין ארבעה מזלגות. אתה מוכן לזה?
אוקיי, כן.
לא, אבל באמת אם נסתכל על המגמה הכללית, אז נדברת על ענף שאולי היה קצת רווי כבר לפני הקורונה, הקורונה גורמת לו להתכווץ לממדיו האמיתיים, אבל מצד שני, בסך הכל המדינה גדלה מהר, יש שכונות חדשות שנבנות מסביב בפריפריה בכלל, בכל הארץ, האוכלוסייה גדלה מאוד מהר, בכל פעם שנבנית שכונה חדשה, יש גם מרכז מסחרי, במרכז מסחרי יש גם שני בתי קפה. בסך הכל זה תחום שגדל או יגדל בשנים האחרונות, או שאת חושבת שהוא דווקא נמצא בירידה?
השאלה על איזה תחום אתה מדבר, כי אני חושבת שפשוט המודל שלהם הוא פחות רלוונטי, זה לא שאנשים לא יוצאים יותר ולא קונים יותר.
המודל של בתי קפה, לשבת, לשתות קפה, עוגה, סנדוויץ'.
יש עדיין את בתי קפה השכונתיים שמאוד מוכרים באזור שלהם ואהובים, והם מצליחים, אוקיי? יש אבל את כל הרשתות שהן פשוט התפתחו באופן מועט מדי. אם אתה לוקח רשת כמו לנדבר, שהיום יש לה 70 סניפים, ולפני עשור היו לה 6 סניפים, ולא היחידה, יש לנו את גרגי 100 סניפים, ואת קפה קפה 100 סניפים היום, שלפני שנתיים שלוש היו לה 126 סניפים, אלה רשתות שהלכו ומכרו זיכיונות, ובעצם לקחו אחוזים מחירות, ופתחו עוד ועוד ועוד ועוד, הרבה פעמים יד קלה מדי על ההדק.
כן. Okay. שאנחנו יודעים אגב שגם בתחום הזה, אין מה לעשות, מחזור חיים של עסק בתחום המזון, הוא די קצר, אנחנו יודעים שבנקים גם לא אוהבים לתת הלוואות להקמת מסעדות ובתי קפה. זה ענף שגם בלי קורונה הוא מאוד מאוד לא יציב.
נכון. השיחות איתם היו די מבלבלות, כי עכשיו למשל לנדבר החליטו שהם רוצים להיות ביסטרו. כלומר, הם כבר לא קפה לנדבר, הם לנדבר, הם יצאו במיתוג חדש, ממיתוג מחדש כזה, ויעלו בקמפיין, והם ימכרו יותר מנות עיקריות, והם לקחו את השפית יעלום הלוי. כמנהלת קולינריה, כלומר הם מנסו להיות ממש מסעדה. גרג, פתחו איזה רשת שקוראים לה מאמא גרג, והיא תהיה רשת איטלקית, וגם בגרג עצמם הם הופכים מהרבה, זה באמת שאת רוב המנות למתאימות למשלוח, והרבה מנות ככה איטלקיות, והכניסו טבון וכאלה. השאלה אם זה יצליח, אני לא כל כך אוהבת לנבא, כי אחותית אנחנו נופלים, אבל לא נראה לי.
בסדר, תודה רבה, עשית לנו חשק לאכול... לאכול משהו.
אבל מאיפה? מבית קפה או ממסעדה?
אנחנו נשקול ונחשוב ונדווח על כך בהמשך. עדי דברת, תודה רבה.
תודה לך.
עד כאן האינטרסנטים להיום. איתן אבריאל, טוב שחזרת.
סמי פרץ, גם אני שמח.
ותודה רבה גם למאיה בן ניסן וליונתן מניביץ שעורכים אותנו. אנחנו נהיה פה גם מחר. תודה ולהתראות.
תודה.